משפחה ושות.
אז אנחנו עם עורכת דין מורן סמון. אהלן מורן, מה שלומך? ערב טוב.
ערב טוב, מה נשמע?
בסדר גמור, תודה שבאת.
תודה שאתה מערך
אותי. בשמחה, ואנחנו בנושא מאוד רציני, ואני מרשה לעצמי לומר גם חדשני, נושא שככה את מרצה עליו ומובילה אותו כיום, אני גם מרשה לעצמי לומר, נושא של אלימות במשפחה, בקשר לגירושין, בקשר להפרעת קשב. עכשיו, המושג את הפרעת קשב, אני ישר חושב על, על הילדים שלנו לפעמים, בבית ספר, והריטלין. מה הקשר עם הגירושין ועם האלימות? בבקשה.
הקשר הוא שהילדים האלה, שנמצאים בבית הספר, ויש להם הפרעת קשב, והם מובחנו, ומקבלים את הריטלין או כל התרופות, הופכים להיות מבוגרים מה? עם הפרעת קשב. וגם הם צריכים את הכלים. עכשיו, הקטע היותר בעייתי זה שיש מבוגרים בגילאים שלנו, גילאים מבוגרים יותר.
אל תגלי בני כמה, אנחנו
לא נגלה.
יש
לא,
בגיל
לא,
שלנו,
בגיל
כן.
שלנו והלאה, שלא מאובחנים ולא מטופלים. והם הולכים עם סלע ענק על הראש שלהם ועל הכתפיים, כי ריבוי המשימות והעומס והסטרס וחוסר התקשורת בזוגיות, הם לא מובנים להם. ובסופו של דבר, אנשים עם הפרעת קשב זה לא תירוץ. באמת שלא. זה אנשים שיש להם קצר נורולוגי במוח, זה לא אלה שמתנהגים עם קושי בקשב, כמו רובנו, אלא אנשים עם קצר נורולוגי במוח, שפשוט הופך את המוח שלהם למוח שונה, שחושב שונה ומתנהג שונה.
ואת מזהה קשר בין זה לבין אלימות בתוך התא המשפחתי?
זה לא רק אני, המחקרים מצביעים על כך. יש גם מחקרים פה בארץ, נעשו באוניברסיטת חיפה,
אוקיי.
שמצביעים על קשר ישיר בין אלימות במשפחה להפרעת קשב. וזה נובע מכך שפשוט זו מערכת של עצבים שעובדת על 200 קמ"ש כל הזמן.
אוקיי.
אז תחשוב על זה שיש חוסר הסכמה ביניהם. והם לא מצליחים לתקשר את זה לאורך זמן, ויש ביניהם פערים, ויש את הלחצים עם הילדים, ובסופו של דבר זה יכול גם להגיע להתפוצצות סי ולאלימות. עכשיו, זה לא חייב להתחיל ככה, אגב, כי חלק גדול מהמקרים גם מתחיל בשתיקה, של הצפה וחוסר יכולת להתמודד עם הסיטואציה.
שתיקה של ההוא או האיש שסובלים מהפרעת קשב?
כן.
אוקיי.
שהם, בגלל שכשאנחנו מדברים על אלימות במשפחה, אז יש לנו ויז'ן מאוד מאוד ברור של איך האלימות במשפחה נראית. אז דווקא מהמקום הזה, אני רוצה להציע זווית ראייה אחרת.
אוקיי.
שכשיש הפרעת קשב, וזה לא מחייב שלשני בני הזוג יש הפרעת קשב, מספיק שלאחד מהם יש.
אוקיי.
אז ההצפה לפעמים היא כל כך גדולה בראש, שזה אומר שרצים כל כך הרבה דברים בראש, שהם פשוט שותקים, כי הם לא מסוגלים להוציא את זה החוצה, והם מפחדים שאם הם יוציאו את זה החוצה, אז זה יצא תוקפני. הבעיה עם זה, שלאורך זמן, השתיקה הזו לא מחזיקה מעמד, כי זה קיצוני לצד השני, והשתיקה הזו פשוט בונה איזו עוצמה כזו של רגשות, שבסוף היא מתפוצצת ומתפרצת ומגיעה לכדי אלימות.
אגב, יש פה איזשהו עניין מגדרי לשיטתך, או שההפרעת קשב היא זהה, היא בין אם אצל הגבר, בין אם אצל האישה. אני יודע שבניגוד למה שחושבים, האלימות במשפחה היא ממש שווה בין גברים לנשים.
נכון, זה רק העצימות שהיא שונה, כי גברים נחשבים ליותר חזקים מנשים, למרות שגם פגשתי גם נשים חזקות לא פחות, אבל אלימות במשפחה, כמו עם הפרעת קשב, היא לא עניין מגדרי. היא עניין של חוסר מסוגלות, להכיל רגש ולבטא אותו במילים. ואז אתה מבטא את זה במעשים. עכשיו, אני לא מצדיקה את זה לרגע. אבל
זהו, רציתי להגיד לך, עכשיו ישמעו אותנו, וכל האלימים והאלימות יגידו, זה אני, יש לי הפרעת קשב, אני לא אשם, אני הכל בסדר, מה לעשות, הפרעת קשב, אז לפי עורך הדין מורן סמון, יש לזה ביטוי באלימות, לא אשמתי.
אני מסכימה, זה ממש לא.
זה אמירה צינית, כן?
אז זה ממש לא, אבל אם אני אדבר על אלימות במשפחה רק בהקשר של עבריינות, או בהקשר המגדרי, אני חוטאת למטרה. מכיוון שהמחקרים מצביעים על כמה דברים. הדבר הראשון שמצביעים עליו, שכשני שליש מהמתגרשים, אחד או שני בני הזוג עם הפרעת קשב, שזה מספרים פסיכיים בעיניי.
נכון, זה לא יומן.
נכון? אחוזי הפירוד והגירושין עומדים על 45% היום. משמעות הדבר ששני שליש מהאנשים הללו, לפחות אדם אחד בזוגיות עם הפרעת קשב.
אוקיי.
דבר נוסף שהמחקרים מצביעים, שמספיק ילד אחד במשפחה, כדי שאחד מההורים שלו יהיה עם הפרעת קשב, ברוב המקרים. אז לא צריך יותר מילד אחד שמאובחן. והדבר השלישי שאני רוצה להצביע עליו, זה שכ-58% מהאסירים בכלא עם הפרעת קשב. אז יש קשר ישיר בין הפרעת קשב, אלימות ואלימות במשפחה. ואם אנחנו לא מטפלים בבסיס, אז אנחנו רק מטפלים במגדרי או מעל פני השטח. אבל אם אנחנו רוצים להציל את המשפחות האלה, ולתת להם כלים, ולהביא אותם למצב שהם משתקמים כמו שצריך, כי יש להם גם ילדים שצריכים להמשיך איתם הלאה, אז צריך לטפל בבסיס ובבעיה העיקרית.
ואיך עושים את זה?
קודם כל, מודעות. להבין שהפרעת קשב זה לא תירוץ, זה לא משהו שנגמר בתיכון אחרי שהילדים מסיימים ללמוד. זהו. נכון, זה ממשיך איתנו, זה פוגע בתפקודים ניהוליים, בתכנון, ביצוע וארגון, ביום-יום, בקושי, בביסות החושי והרגשי, ואם לא מודעים לזה, אז זה יכול להביא להמון התפרצויות. ושתיים, תקשורת מול מערכת המשפט בגירושין. אנשים שיש להם הפרעת קשב ופוסט-טראומה, אגב, לא צריכים להגיע להליכי גירושין בבית משפט.
אה, זה חוכמה גדולה, צריך ל...
בשביל זה פיתחתי שיטת גישור שלמה, שקוראים לה גישור בקשב, שנועדה לתת להם כלים.
אז אנחנו מיד נדבר על הגישור בקשב הזה אחרי ההסכמה, אחרי ההפסקה, אבל אני חוזר שנייה אחורה, מה זאת אומרת, אנשים הפרעת קשב לא צריכים להגיע לבית משפט? הם כועסים, הם רבים, הם מסתירה מנה, הוא מסתיר מנה, הם רצים לבית משפט לא פעם.
נכון, אז זו בדיוק הסיבה שאני יושבת כאן, כדי לנסות ולהעלות את המודעות ללמה הם לא צריכים להעלות לשם, כי כשהשופט פוגש אותם והעובדת הסוציאלית פוגשת אותם, הם לא רואים את ההצפה, הם רואים את ההתפרצות, את החוצפה, את העצבים, את הצורך להיות צדקנים וצודקים כל הזמן. אבל הם לא מבינים
ש... לפעמים אנחנו קוראים להם בורדרליינרים כאלה, אנשים שהם קצת...
וכמה קל לקרוא להם נרקסיסטים? נכון?
נכון.
כולם
נרקסיסטים, גייזלייטינג, זה מושגים שרצים כל הזמן.
נכון, וזה משהו שאנשים עם הפרעת קשב באמת סובלים ממנו, כי הפער בין מי שהם לבין התיוג שלהם הוא מאוד גדול, ואז הם פועלים לפי התיוג, וכשמתייגים אותך לא נכון, איך אתה פועל?
את צודקת.
מתוך סטרס.
נכון. אנחנו יוצאים, עורכת הדין מורן סמון, הפסקה קצרה, וחוזרים לדבר על השיטת גישור שפיתחת. משפחה ושות. חזרנו, אנחנו עם עורכת הדין מורן סמון, בדיון ובשיח מרתק על הקשר בין גירושין, אלימות במשפחה והפרעות קשב. מורן, לפני שיצאנו להפסקה, דיברת על שיטת גישור שפיתחת בדיוק לנושא הזה. בואי תספרי לנו קצת.
אז לשיטה קוראים גישור בקשב, כי היא נותנת שלושה דברים, קשר, שקט וביטחון, שאלה שלושת הדברים שאנשים עם הפרעת קשב ופוסט-טראומה ממש צריכים בחיים שלהם, וזה בא באמצעות ההתאמה של ההליך עצמו לאנשים. בין אם זה במפגשים ובכלים הפרקטיים, ובליווי שלושה חודשים בסוף ההליך, כדי באמת לוודא שהכל מוטמע. אבל יותר חשוב מזה, זה שההדרכה ההורית שהם עוברים, היא מותאמת הפרעת קשב. כי כשאני מדברת עם מישהו שיש לו הפרעת קשב בשפה של האוכלוסייה הכללית, זה נכנס מאוזן אחת, יוצא מאוזן שנייה. אני יכולה להסביר להם כל היום איך הם צריכים להתנהג בבית, ואיזה כלים הם צריכים לתת לילדים
שלהם. מה שעושים בהדרכות הוריות ששולחים הורים. זאת אומרת, זה לא מתאים לאנשים האלה עם הפרעת הקשב, כי זה לא מותאם.
לא, ואז זה מתסכל אותם יותר, כי אני זוכרת אותי אפילו, בגירושין שלי, לפני 9 שנים, יושבת מול המדריכה ההורית יחד עם הגרוש שלי, ושנינו נורא רוצים באמת להצליח בתהליך הזה. ואנחנו יוצאים מהמפגשים האלה, מתוסכלים, כי אנחנו מהנהנים עם הראש כל הפגישה, יוצאים החוצה, ואין לנו מושג מה היא רצתה מאיתנו. ולא הבנו למה, ואנחנו אנשים אינטליגנטים, או סוג של, לפחות אנחנו רוצים לחשוב את זה. אז אם אנחנו עוברים את התסכול הזה, אז מה עוברים אנשים שלא מכירים את העולם הזה? יש לי לקוח ש... אגב, שהוא היה הבסיס להבנה שלי שצריכים לעשות שינוי, לקוח שפשוט הגיש בקשה לצו הגנה, כי אשתו ניסתה לדרוס אותו. על פניו נשמע אירוע רלוונטי.
אירוע חמור, אלימות, מצדיק צו הגנה, חד משמעית.
הוא הגיע לדיון הראשון במעמד צד אחד, השופט נתן לו את צו ההגנה, אבל בדיון במעמד הצדדים, אורחות הדין שהיו לו, לא טיווחו לו את האירוע, וכשלרגע הוא פירש מבט או מילה של השופט שהיא כאילו מסכימה עם האישה, הוא פשוט התפרץ.
התפרץ על בית המשפט?
כן, הוא התפרץ מתוך המצוקה ומתוך ההצפה שלו, אבל השופט לא ראה את זה. הוא ראה את ההתפרצות.
כן, חוסר הנימוס, חוסר הכבוד.
והוא ביטל את הצו. הוא פשוט ביטל את הצו. לימים החליטו להגיש נגדה כתב אישום. זה כבר היה, זו הייתה חצי נחמה, אבל ההשפלה, ההבנה שלא רואים אותו, גרמה לתסכול כזה גדול, שזה העריך את ההליך בעוד 2 שנים, ואז הוא הגיע אליי, כדי שאנחנו נוכל לנהל את זה בצורה עניינית יותר, פרקטית יותר, וכזו שמדברת בשפה שלו.
אז בעצם מי שנמצא בתוך חיי נישואים ורואה את עצמו לקראת הליך גירושין ויודע שהוא מאופרן כבעל הפרעת קשב, את אומרת...
או שיש ילד.
או שיש ילד.
במשפחה עם הפרעת קשב זה מספיק.
אז בואו נלך להבחון אנחנו ונבין אם גם אנחנו, ואז נעשה את זה בצורה אחרת, לדוגמה בהליך הגישור שאת מציעה.
מראש לא להגיע לבתי המשפט, ואם כבר מגיעים לבתי המשפט בלית ברירה, אז חייבים לתווך ללקוחות האלה את האירוע. את אנשי המקצוע שהם הולכים להיפגש איתם, את העובדת הסוציאלית, את המומחה הפיננסי אפילו, שיבקש מהם מלא מסמכים.
את השופט.
את השופט, את דרכי ההתקשרות, את האפוטרופסית לדין שימנו, כי רמות הקונפליקט במקרים כאלה הם מאוד גבוהות, ואז ממנים בכל מקרה האפוטרופוס לדין לילדים. האפוטרופוס לדין, גם הוא מגיע עם לרוב עם התבניות שלו, כי גם הוא לא עבר הכשרה בלהבין אנשים עם הפרעת קשב. אז צריך לתווך להם את זה, כדי שהם יוכלו לעבור את זה בצורה שהיא מיטבית, ולא יביאו למצב שלא מבינים אותם, או לא רואים אותם.
עכשיו, אם את מייצגת גבר או אישה שנקטו באלימות, ולהתרשמותך, אולי כבר יש אבחון שהם סובלים מהפרעת קשב, איך אתה תפחי את זה לבית המשפט? איך תנסי להוציא אותם, לא במובן של עכשיו לפתור אותם מהאחריות, אבל איך לטפל בהם נכון? לא צו הרחקה? כי הוא או היא סובלים מהפרעת קשב, בוא נטפל בהם אחרת?
אם צריך צו הרחקה, זה לא משנה אם יש לו הפרעת קשב או לא, זה לא העניין.
המסוכנות היא מסוכנות.
המסוכנות היא מסוכנות. זה הדרך טיפול במשפחה לאחר מכן, כדי לאפשר להם לקבל כלים ולהתגבר על הסיטואציה הזו ולהתקדם הלאה. כי כשאנחנו רק מתמקדים בעבריינות ובמגדר, אנחנו מתייגים את האנשים ומשאירים אותם בתוך הקוביות האלה, שהן מאוד מאוד מגבילות לפעמים. אבל אם אנחנו נסתכל טיפה בספקטרה רחבה יותר, אנחנו נוכל לתת להם כלים טובים יותר. ואז דרך זה ללמד אותם איך לנהל משברים במשפחה. כי כשהם ילמדו איך לנהל את המשברים האלה, הם יוכלו להיות הדוגמה הכי טובה לילדים שלהם.
תשלחי אותם אגב ביחד לאיזשהו הליך טיפולי, מעבר לגישור שאת מציעה, הליך טיפולי משפחתי, אצל פסיכולוג או, 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 או גורם כזה או אחר?
אז בדרך כלל כשאני מזהה, מכיוון שאני גם מאמנת ADHD, אז בדרך כלל כשאני מזהה חלק מהסימפטומים, אני לא מאבחנת, אני כן מפנה למומחים ולהדרכה הורית או תאום הורי שהם מוכוונים להפרעת קשב. כי אם אנשי המקצוע האלה לא ידברו את השפה הזו, זה לא יעזור ממש לאנשים.
מה זאת אומרת מוכוונים? כאחד שאין לו, אני חושב עד היום, לא זוהתה אצלי ההפרעה הזאת, כן? וגם לא אצל בני ביתי. מה זאת אומרת, מתווכים, מדברים איתם בשפה שלהם? אני פשוט מנסה להבין את זה. אולי הראש שלנו שונה, כנראה.
זה נכון, דרך אגב. מוח של אדם עם הפרעת קשב, מראש מפרש דברים שונה. עכשיו, נכון שכל האנשים מפרשים לפי הדפוסים שלהם, רק אצל האנשים עם הפרעת קשב זה תמיד בעצימות גבוהה יותר. כשהם שמחים, הם הכי שמחים. כשהם כועסים, הם הכי כועסים. אין ויסות.
אוקיי.
ולכן, כשאתה אומר משהו ואני מפרשת אותו לא נכון, התגובה שלי תהיה הרבה יותר חדה או תוקפנית, או דרך אגב מופנמת וסגורה. תלוי איזה סוג של הפרעת קשב יש לי, ומה הדפוס תקשורת שלי. ולכן, כשמגיעים למישהו עם הפרעת קשב, ואומרים לו, אתה אלים כי אתה גבר, או את קורבן כי את אישה, אנחנו מקבעים את הסיטואציה מבלי לאפשר להם להבין למה הם נמצאים שם. ואז אנחנו ממשיכים את המעגל הזה, והוא דרך אגב לרוב גם מעגל בין דורי. ואנחנו יכולים לקטוע אותו למען הדורות הבאים. אתן לך דוגמה פרקטית,
כן.
נכון?
נכון.
כן.
לחצי דקה האחרונה של שבאנו.
לחצי דקה האחרונה. כששופט אומר למישהו, אני רואה גם את הצד השני, והלקוח, אני אתן לך את הדוגמה של הלקוח שלי, והלקוח שלי שמע שהוא פשוט הסכים עם האישה, שזה בסדר שהיא דרסה אותו, כן, זה מה שהוא שמע, דרך אגב. זה כל מה שהוא שמע. אז התגובה שלו הייתה בהתאם.
הבנתי. עורכת הדין מורן סמון, תודה רבה, זה היה מרתק וסופר חשוב. תודה רבה,
תודה.
אנחנו נתראה בהמשך.